טוב, שלום וברכה. אנחנו עוסקים בפרשות שבעצם חושפות את ה-DNA של עם ישראל. כלומר, ספר בראשית, כשמו כאן הוא ספר הישר, אנחנו מגלים את השורשים של הכל, וגם את השורשים של עם ישראל. התיאורים של סיפורי האבות הם לא ההיסטוריה, איך האבות שלנו התנהלו, אלא איך עם ישראל נולד. ולכן כל המאבקים, כל המורכבויות שיש, זה בירורים שחושפים את היסודות הזהותיים של עם ישראל. אנחנו פגשנו את המורכבות בשבוע שעבר בין יעקב לעשיו, שמתחיל כבר בבטן של רבקה, והשבת אנחנו מתחילים לפגוש את המורכבות של יעקב מול לבן, ובעצם את כל התהליך שעובר שם. בסוף התהליך, באירוע הפרידה, בוא נאמר, בין יעקב ללבן, התורה מתארת ככה, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. כלומר, אומר לבן, אמירה מאוד מאוד קשה, אבל בוא נבין מה היא אומרת. ככה יזכיר לעתיד את הנצרות. היא באה ואומרת את הכל שלי. אני בעצם עם ישראל. הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצון צוני, הכל זה אני, הכל שלי. ויעקב מתנתק מלבן, ועכשיו הם קורטים ברית. ואז, ויקח יעקב אבן, וירימי המצבה, ויומר יעקב לאחיו לקטו אבנים, ויקחו ויעשו גל, ויקרא לו לבן, יגר סעדותה. ויעקב קרא לו גל עד. לכאורה, יש פה עניין טכני. זה קרא לו בארמית, זה קרא לו בעברית. אבל התורה לא מתארת דברים סתם. למה למקום הזה יש שני שמות? ואיך יכול להיות שיש בתוך התורה ביטוי בארמית? כלומר, התורה היא שפת הקודש. איך פתאום נכנס לשם היסוד של ארמית? אלא פה בעצם מתברר יסוד של בירור עולמי שעם ישראל צריך לעשות. במתח הזה, בין עברית לארמית, בין ישראל לאומות, ואיך בעצם צריך להתנהל. ולכן בתוך המשפט הזה, שלבן קרא לו יגר סעדותה, ויעקב קורא לו גלעד, יש עולם ומלואו. זה לא אמירה טכנית, הוא קרא ליישוב ככה, והוא קרא ליישוב ככה, זה סתם, זה הכינוי, לא. יש בירור של מהות מאוד מאוד עמוקה, ובואו נראה לאן זה מתגלגל. מתאר הגליה רזיה, שבעצם יש פה סוד שהולך ולאט לאט נחשף, ומקפיץ אותנו קצת קדימה למכירת יוסף. הרי מכירת יוסף, אנחנו יודעים שמה היא? היא תחילת הירידה לגלות. יוסף יורד מצרימה, בעקבותיו האחים, יעקב, עם ישראל, ובעצם הירידה למצרים מתחילה שם. ותראו מה הוא מביא. וישבו לאכול לחם, אחרי שהם בעצם זרקו את יוסף לבור, יושבים לאכול לחם, ויישאו עיניהם, ויראו והנה אורחת ישמעאלים בא מגלעד. ואז הולכים להוריד מצרימה. רמז לנו הכתוב, כי מה שבא אורחת ישמעאלים להוריד את יוסף למצרים הוא מגלעד, אל תתבלבל. זה שפתאום התורה מספרת לך, אתה יודע, אורחת ישמעאלים הזאת שמורידה את יוסף. יש לך פה דף לקרוא אותה. בבקשה. זה שהתורה מתארת, שהאורחת ישמעאלים שמורידה את יוסף למצרים באה מגלעד, זה לא במקרה. אלא מה היא? תראו, תיאור, רמז לנו הכתוב, שבא אורחת ישמעאלים להוריד יוסף מגלעד, משום שקרא יעקב את שם הגל גלעד, כתוצאה מכך קראו לבן, בלשון ארמית יגר סעדותה, לכך הוכח יוסף לרדת מצרימה. תראו, זה אמירה. אני חוזר רגע בשבילך, אנחנו בסוף הפרשה נפגוש, לכאורה משהו טכני. בנתק בין יעקב ללבן, עושים גל אבנים. לבן קורא לזה יגר סעדותה, יעקב קורא לזה גלעד. לכאורה משהו טכני. מסתבר שיש שם בירור עמוק שילווה אותנו עד היום. של בין ישראל האומות, בין עברית לארמית, בין שפת הקודש לשפת החול. רבי אברהם הלוי, בביאור שלו שמכיל את עולם הנסתר, חושף דברי סוד מעולם הפנימיות, שאנחנו נפגוש את הירידה של יוסף למצרים, שמתחילה תורה רומזת, זה פה. זו אמירה לא יאומן. לכן הוכרח יוסף לרדת מצרים. כלומר, למה יוסף צריך לרדת לגלות? כי יש נגיעה של הגלות בתוך עם ישראל. כלומר, היגר סעדות, הארמית הזאת, הנוכרית שנכנסה לתורה, יש לה השלכה. ולכן תראו מה אומר הילקוט שמעוני, והמלך והמן ישבו לשתות, אנחנו עוד קופצים כמה דורות קדימה. אנחנו כבר מדברים אחרי חורבן הבית. פורים, והמלך והמן ישבו לשתות. אמר רבי חנינא, מאן דאמר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. איך יכול להיות שהמלך והמן ישבו לשתות, מין שמחה כזאת, כדי שעם ישראל יושמד? אלא אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים. יש פה דין שהקדוש ברוך הוא עושה. אתם מחרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה, שנאמר, וישבו לאכול לחם. הרי המן לוקח אתכם מתוך מאכל ומשתה. יש פה תיאור שהולך ללוות אותנו כל הגלויות. מורידים את יוסף מתוך מאכל ומשתה, ויש על זה ביקורת קשה. כתוצאה מכך, מידה כנגד מידה, גם סיפור המן, המלך והמן ישבו לאכול. אבל איפה זה מתחיל? באורחת ישמעאלים שבאה מגלעד. זה האירוע. עכשיו צריך להבין מה יש פה. כלומר, מה קורה כשלבן מכניס את המילים הללו? ובוא נאמר ככה, הרי לא לבן כתב את התורה. מי שכותב את התורה זה ריבונו של עולם. למה ריבונו של עולם הסכים? אז מה אם לבן קרא לזה יגר סעדותה? למה לקרוא לזה בארמית בתוך התורה? אז לפני שאנחנו עונים, אנחנו עוד נוסיף עוד קצת. הופיע עוד ביאור נפלא, שגם כן מחדד את הדברים. בשם גדול לך לפרש ארמי עובד אביו וירד מצרימה. מה פירוש ארמי עובד אביו וירד מצרימה? אותה פרשת הביקורים שאנחנו חוזרים עליה בכל אל הסדר. פירוש, בשביל לשון ארמי שהביא יעקב אבינו בתורה, זה גרם שהוכרח לרדת מצרימה. כלומר, חוזר קצת למה שאמרנו בגל הרזיה. כלומר, אתה יודע למה עם ישראל ירד מצרימה? איפה בעצם מתחיל תהליך הגלות של עם ישראל? ביעקב, שמביא את היגר סעדותה. עכשיו, זה מעורר תמיהה, כי הרי מאיפה נאמר שעם ישראל ירד לגלות? או לפני כן, בברית בין הבתרים. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינום אותם וכו'. כלומר, הגלות כבר הייתה רשומה. אבל ההתגלגלות, התהליך מופיע דרך זה. ממשיך הלב אריה וכותב, ואני אבוא אחריו ומילאתי את דבריו. זה שאמר בעל אגדה וירד מצרימה, תראו איזה ביאור נפלא לביטוי שאנחנו אומרים אותו באגדה ולא תמיד שמים לב, מלמד שהיה אנוס על פי הדיבור. די כי הרצונו לומר בשביל שדיבר יעקב אבינו לשום ארמית עם לבן, לכך היה אנוס לירד מצרימה. מה זה אנוס על פי הדיבור? כלומר, מה במרכאות אנס את יעקב אבינו לרד מצרימה? אותו דיבור ארמי שהוא דיבר עם לבן, שהוא הסכים שלבן ידבר בארמית, שיקרא לגלעד הזה יגר סעדותה, לכן עם ישראל יורד מצרימה. אז עד כאן אנחנו מבינים את ההסבר מסביב, אבל למה? מה העניין? עכשיו בואו ניקח רגע את הצד השני של המטבע. מה גואל את עם ישראל? חז"ל אומרים שלושה דברים שבזכותה עם ישראל נגלו ממצרים. שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. כלומר, זה שעם ישראל שמר את העברית, זה הצלה מהגלות. כלומר, יש פה שני צדדים של המטבע. עם ישראל יורד מהגלות מתי? כשהוא מתחיל לדבר לועזית. כשהוא מתחיל להכניס ארמית. אנוס על פי הדיבור, בגלל הדיבור הזה של ארמית, יורדים מצרימה. מה מציל את עם ישראל לצאת מהגלות? שלא שינו שמם לשונם ומלבושם, ששמעו על העברית. כלומר, הסוגיה הזאת של עברית ארמית, היא לא טכנית. היא גלות וגאולה. היא ירידה מצרימה ויציאה ממצרים. כלומר, זה המשקל שיש לנו פה. עכשיו, אם נבין מה האירוע, נבין בעצם מה סיבת הגלות ומה שורש הגאולה. בתוך שני מילים שהתורה נתנה לנו. לבן קרא לזה גר סעדותה, יעקב קרא לזה גלד, אל תתבלבל. זה מאבק עולמי בין לבן ליעקב, בין ישראל לאומות. עכשיו בואו ננסה קצת לומר דברים שהם גם כן מעולם הסוד. אני אומר, אנחנו לפעמים בעולם הפנימיות, אתה לא מבין. אבל אתה קצת מתבשם. אתה מבין, יש פה משהו. כי לפעמים בעולם הסוד צריך להבין ממש בעולם הפנימיות. אבל גם אם אתה לא מבין בעולם הפנימיות, אתה יכול להתבשם מהעומק שיש פה. אז אנחנו נקרא, ומתוך זה לאט לאט ננסה להבין. ראה משה, אנחנו קופצים למשה רבינו, בפרשת ויתחנן. ראה משה מה שיהיה בימי חשמונאי, שאז יתקנו קליפת נוגה. אל תבעלו, תכף נסביר את הדברים. ולכן תקנו עודו. כלומר, יש יסוד של עוד, ספירת עוד, שהיא מתקנת את קליפת נוגה. קליפת נוגה זו קליפה קשה. קליפה זה דבר שמכסה, שמכסה את האור האלוקי מלהופיע. צריך לתקן את זה. צריך לשבור את הקליפות כדי שהאור האלוקי יוכל להופיע. בסדר, אני רוצה אולי טיפה לפשט את זה. לפני שהאדם חטא, העולם היה הרבה יותר פשוט. במה זה בא לידי ביטוי, למשל? שפרי, אכלת לאכול אותו בלי לקלף אותו. לפרי לא היה קוצים. קוץ ודרדר תצמיח, זה תולדה של חטא האדם, ארורה האדמה בעבורך. העולם היה בלי מסכים, בלי משהו חיצוני שחוסם. היום אתה רוצה לאכול פרי, מה אתה צריך לעשות? לקלף אותו. אגב, בשביל מה הקליפה נועדה? הקליפה, אנחנו קצת כבר נבין את הכיוון קצת שהסוד הולך, הקליפה עושה שני דברים. אני אשאל שאלה כזאת, הקליפה זה דבר טוב או רע? גם וגם. כלומר, מצד אחד זה טוב, למה? כי זה מגן על הפרי. אם לא הלכה קליפה לפרי, הפרי היה מתלכלך, הפרי היה מזדהם, הפרי היה מאוד מהר מלא בתולעים, הקליפה מגנה. מצד שני, הקליפה חוסמת. כלומר, בעולם מתוקן, אני יכול לאכול את הפרי ישירות, למה צריך קליפה? בסוד המקובלים, בט"ו בשבט, אוכלים מיני פירות לפי המתח בין הקליפה לפרי. אוכלים פירות שאוכלים את החוץ וזורקים את הפנים, נגיד תמר, אתה אוכל את החוץ וזורק את הפנים. אוכלים פירות שזה הפוך, שזורקים את החוץ ואוכלים את הפנים, כמו רימון. אתה זורק את החוץ ואוכל את הפנים. ואוכלים פירות שאוכלים מהם את הכל, כמו תאנים, שאתה אוכל גם את הפנים וגם את החוץ. זה תיקון המתח בין הפרי לכלי. בין הפרי לקליפה, סליחה. אז משה רבנו ראה מה שיהיה בימי חשמונאי. תכף נבין מה זה. ולכן תקנה עוד, וזה סוד הפקים קטנים של יעקב, שאנחנו נפגוש בפרשה הבאה, בסדר? שיעקב חוזר במתח שלו עם עשיו. תבין, גם הכנסנו פה את עשיו, אבל אל תבעלו. ולכן נעשה הנס בשמונה ימים וכולי, שתקנו הכהנים, וזה גם סוד הנצח וכולי. וזהו סוד יגר סעדותה. שאמר לבן ליעקב בלשון ארמי, שגילה לו עניין בית שני, שהיה רש י' ג' שנה, שזה אותה עמידה כמו יגר. שאז בא אנטיוכוס ושחט החזיר על המזבח. וזה היה שנת רש י' ג' לבניין בית שני, שאז גברה הקליפה של החזיר. חזיר בגימטריה קליפה. ויעקב קראה לו גלעד, הראה לו תיקון המקדש שנקרא גלעד. כדי איתה במדרש, הקדוש ברוך הוא ויראו את הגלעד, אין גלעד אלא בית המקדש. בואו ננסה קצת לבאר את הדברים. מה זה חזיר? חזיר זאת מידת עשיו, אגב. חזיר מבחוץ נראה כשר, מבפנים הוא טמא. חזיר בחוץ יש לו סימן כשרות אחד. חזיר מראה תלפיו ואומר אני כשר. זה השקר של עשיו, זה השקר של הנצרות. אני עם ישראל, הנה אני כשר. חזיר מפריס פרסה, אבל בפנים הוא רקוב. כלומר, הקליפה לפעמים נראית כאילו היא האמת, היא לא האמת. בית שני הלך ותיקן את היסוד הזה. איך הוא תיקן את היסוד הזה? תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? לפעמים יכול להופיע רעיון אלוקי עצום. במציאות זה לא מצליח לקרות. התורה שבעל פה, שהתחילה להתפתח בבית שני, בית ראשון זה נבואה, בית שני זה תורה שבעל פה. היא מתקנת את העולם שהשמיים והארץ יוכלו להתחבר. זה תיקון הקליפה. תיקון עולם המעשה, תיקון עולם החומר. זה מאוד מורכב. יש לזה השלכות קשות. מה קרה לעם ישראל במפגש שלו עם יוון? מה קרה לרוב האנשים? הם התייוונו. הם נבלעו. אני אקח יסוד שתכף נראה איך הכל מתחבר. כשאני מחליט, למשל, לתרגם משהו, מה יכול לקרות? זה טוב או רע לתרגם משהו? גם וגם. למה זה טוב? לעוד אנשים, מצוין. ולמה זה לא טוב? יכולים להוות. כלומר, תרגום באיזשהו מקום זה כמו דלת כניסה. עכשיו, הדלת כניסה יכולים להיכנס ולצאת. כלומר, אם אני לוקח את התרגום כמין דלת כניסה של התורה, עכשיו התורה יכולה לצאת החוצה ולהיות מופצת בעולם. מצד שני, מה יכול לקרות? שהעולם נכנס פנימה לתורה ומתחיל להשפיע. זה קרה בהתנגשות בין ישראל ליוון, וזה סוגיית בית שני, בית חשמונאי וכולי. מי השפיע על מי? ישראל על יוון או יוון על ישראל? זה מורכב. חשמונאים נאבקים הרבה מאוד נגד המתייוונים, לא רק נגד יוון. אגב, זה המהות של חנוכה, מה אנחנו עושים בחנוכה? מאירים החוצה. כלומר, אנחנו לא רוצים להיות מושפעים מן החוץ כלפי פנים, אלא מה? להאיר מן החוץ כלפי פנים. זה שורש סוגיית תרגום התורה. אתה מתחיל לתרגם. אתה מתחיל לחבר את התורה בין שמיים לארץ. עכשיו, מי משפיע על מי? השמיים על הארץ או הארץ על השמיים? מי משפיע על מי? זה סוגיית בית חשמונאי. זה סוגיית הקליפה. מה הקליפה עושה? היא מגנה או מפריעה? היא מתווכת את הפרי או חוסמת את הפרי? זה הסוגיה. לכן ממשיך המגלה עמוקות, שזה מה, לכן אמר בעת ההיא, מה שיתקן חשמונאי באותו בית שני, ואמר, אתה אכילות להראות את גודלך, זה מה שמשה רוצה לעשות, להראות את הגודל של הקדוש ברוך הוא מול העולם כולו, אבל זה מסוכן, שהוא בימי יוון, ולכן רוצה לתקן, לתקן את מה? את הסוגיה הזאת של אנטיוכוס, שניקנור, והוא אומר, זה נוטריקון נוגה, שזו אותה הקליפה. תראו איך הכל מתחבר, מה שעשה בלעם בן באור, שמי זה בלעם בן באור? לבן הרמי בגלגול שלו. זה אותו יסוד. מה שלבן הרה ליעקב, יגר סעדותה, רוצה אני אתה לתקן. זה מה שמשה רבינו רוצה לתקן, משה רבינו מבין, שיש פה אתגר. האתגר הוא איך אנחנו מתווכים את הדבר. לעם ישראל יש תפקיד כלפי העולם כולו. אבל עם ישראל בתפקיד הזה, יש לו אתגר מאוד גדול. הרי אם אני אשאל שאלה פשוטה, מה עם ישראל? עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? או ונתברכו בך כל גוי הארץ? הוא גם וגם. איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך משפיעים על העולם בלי להתבולל בעולם? איך מתרגמים את התורה בלי שהתרגום יהפוך את התורה? אגב, גם מבחינה מילולית זה הסכנה בתרגום. כשאתה מתרגם משהו הרבה פעמים, גנבת את התוכן. זה לא, זה גנבת את התוכן, זה לא, אפשר לתרגם את זה. אתן לכם סתם דוגמה שאני משתמש בה הרבה פעמים שאי אפשר לתרגם אותה. איך מתרגמים את המילה צדקה? תתרגמו לי צדקה לאנגלית. charity, charity. בואו נתרגם עכשיו בחזרה הפוך. אם אני אתרגם charity בעברית, חסד, חמלה. מה השורש של צדקה? צדק. איך אומרים צדק באנגלית? justice. אז צדקה זה justice? מה העומק הרוחני? שכשאתה נותן צדקה, אל תחשוב שאתה עושה טובה. זה הצדק. זה הצדק. עכשיו אתה מתרגם את המילה צדקה, אתה עלול לקחת את היסוד הפנימי שלה ולהרוג אותו. אני נותן צדקה, אני איש של חסד. לא, לא, לא. אתה נותן צדקה, אתה איש של צדק. הקדוש ברוך הוא נותן לך כסף כדי שתיתן אותו. אל תחזיק טובה לעצמך. תרגום הוא מאוד מסוכן. אבל מצד שני, אם אני רוצה ללמד את העולם כולו צדקה, איך אני יכול להגיד להם את זה בלי לתרגם? במפגש בין יעקב ללבן מתגלה היסוד של המתח. מי משפיע על מי? יעקב על לבן או לבן על יעקב? זה יהיה הסוגיה של לרדת מצרים. למה יורדים למצרים? למה המשרד צריך לרדת למצרים? למה? אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור? אז דיבור אחד אמרנו, הדיבור יגר סעדותה, זה הדיבור. אבל יש יותר עמוק. הדיבור האלוקי תקוע במצרים. צריך לשחרר אותו. שהעולם כולו יכיר אותו. איך קוראים לחג של יציאת מצרים? פסח. הפה מדבר. הדיבור האלוקי מתחיל להתגלות. מה המצווה בליל הסדר? לספר, לדבר. לדבר את מה? את שבח הקדוש ברוך הוא. לגלות לעולם כולו שיש חירות, שיש גאולה. בשורה עצומה, אומר הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד אביב כל העמים כולם. זה לא חג פרטי שלנו, זה גילוי העולם כולו. לדבר את הדיבור האלוקי. כדי לדבר את הדיבור האלוקי צריך לפגוש את העולם. מי מוריד את כולם מצרים? יוסף. מה היה מיוחד אצל יוסף? כמה שפות יוסף ידע? 70 שפות. מה האחים ביקרו את יוסף? הוא אוניברסלי מדי. איך הוא מדבר עם כולם? הוא מסלסל בשערותיו. זה מה שהאחים מדברים עליו. נכון? יש מהלך שצריך להוביל, צריך לרדת לגלות. כדי משם לעלות את כל הניצוצות שבגלות, את כל הדיבור האלוקי שתקוע, להשאיר את מצרים כמצולה שאין בדגים ומפה, להתחיל להשפיע על העולם. אבל זה מורכב. בואו נדבר על עצמנו. אנחנו בעד טכנולוגיה או נגד טכנולוגיה? אנחנו בעד טלפונים או נגד טלפונים? תלוי מי שולט על מי. אם אתה שולט על הטכנולוגיה מצוין, אם הטכנולוגיה שולט עליך. לא טוב. איך חז"ל מתארים את המשיח? על איזה רכב הוא יבוא? חמור. ומה הוא יהיה, עשיר או אני? אני הרוכב על חמור. מה זה אני הרוכב על חמור? זה לא שהוא באמת ירכב על חמור. בסדר? מי שרוכב על חמור זה לא בדיוק המשיח היום. זה בני הדודים שלנו. הוא ירכב על החומר. אבל הוא לא יהיה משועבד לחומר, הוא ירכב עליו. איך אתה יודע שהוא לא יהיה משועבד? בנפש הוא אני, הוא לא צריך את זה. הוא אני הרוכב על החומר. איזה חומר, לא יודע, הוא יבוא עם טסלה, לא יודע עם מה הוא יבוא. זה גודל האתגר במפגשים הללו. ישראל ויוון. לשון הקודש והתרגום. עם ישראל וטכנולוגיה. עם ישראל והעולם. בואו נקרא את מגלי עמוקות, אני מקור שבע. כשאמר לבן ליעקב יגר סעדותה, אז שחקה קליפת נוגה, שרמז על אונקלוס הגר שעתיד לצאת מלבן הארמי. אונקלוס הגר שתרגם את התורה, זה צאצא של לבן הארמי. והוא ימתיק אותה עם תרגום שלו. כלומר, מה שלבן עשה, הוא תכנן לרעה. אבל יבוא הצאצא שלו, שיתגייר, והוא ימתיק את זה, הוא יהפוך לכיוון הפוך. לבן הכניס יגר סעדותה כדי להכניס דרך הדלת השפעה. אונקלוס הגר יהפוך את זה לכיוון ההפוך. לא אתה תשפיע עלינו, אנחנו נשפיע עליך. זה בית שני, זה בית המקדש, זה משה רבינו מתפלל, זה העוד שהולך. לא התעכבתי על זה, אבל מגלי עמוקות כותב על משה שקרן עוד. אור שיוצא החוצה ממשה. מה זה האור הזה שקרן פניו של משה? זה אור שמשפיע מן הפנים אל החוץ. זה המגמה. אנחנו לא מושפעים, אנחנו משפיעים. זה בדיוק הסוגיה. לכן אומר הרב צבי יהודה, ארמית היא עליונה מכל הלשונות. אבל כמובן פחותה מלשון הקודש. התורה כולה בעברית. חוץ ממילה אחת בלבד. יגר סעדותה. בנביאים כבר יש פסוק שלם. בכתובים אצל עזרא ונחמיה ודניאל יש כבר פרקים שלמים בארמית. ככל שהקדושה יורדת, כך גוברת הארמית. מדוע הזוהר כתוב דווקא בארמית? לא רצו שיהיה דברים מובנים לכל אחד. כלומר, אומר ציודה, יש לפעמים אפילו כיוון הפוך. הקליפה לפעמים מסתירה דברים מאוד קדושים. כלומר, הקליפה מגנה. לפעמים הארמית תהיה הגנה. אומרים את זה בארמית. למה? כי יש שם הקודש. בסליחות למשל, כשאין מניין מה לא אומרים, את הדברים שבארמית. למה? כי יש שם סוד הרבה יותר עמוק. למה זה בארמית? כי צריך לחסות אותו. צריך כרגע, אי אפשר עדיין לגלות, צריך כיסוי. זה הסוגיה הגדולה שאנחנו נמצאים בה. אם אני לוקח את זה קצת לחיים שלנו, זה בעצם הבירור הגדול שאנחנו חיים בדור הזה. עם ישראל חזר לארץ ישראל אחרי 2,000 שנות גלות. ויש לו שתי משימות גדולות. אחד, להתנקות מהמחלות של הגלות, לחזור להיות עם ישראל, ומצד שני, לחזור ולהשפיע על כל העולם כולו. אנחנו רואים את זה במלחמה הזאת. עם ישראל הפך להיות מוביל המוסר בעולם. כלומר, על ידי הגלות, חזרנו, אנחנו מכירים את העולם כולו. אנחנו עם שמכונס עכשיו מכל הגלויות. רק אם מסתכל על מי שפה, מאיפה ההורים שלך באו? תימן, הודו, מרוקו. שלך? ברזיל. שלך? אתיופיה. שלי, צרפת, מרוקו. כאילו אתה מבין. עם ישראל מחזיר את הכל כדי שהוא יוכל להשפיע על הכל. זה הדלת כניסה והיציאה. דלת כניסה והיציאה היא מאוד מורכבת. לכן מה אנחנו שמים על הדלת? מזוזה. יש סכנה. כשאתה נכנס ויוצא. מה יותר פועל? זה או זה. זה המפגש, זה הדלת. גלעד ויגר סעדותה. זה הדלת, בשני צידי הדלת יש שתי כוחות. לבן רוצה להכניס, יעקב רוצה להוציא. עכשיו נראה מי ינצח. ועל זה התיקון הגדול של העולם. אי אפשר לפתוח דלת שהיא לא דו-כיוונית. זה לא, אי אפשר. ברגע שאתה פותח דלת, אפשר להיכנס ולצאת. ברגע שנפתחה הדלת, לבן רוצה להיכנס. בשקר, במרמה, זה לבן. אנחנו נקרא לבן, אבל הוא כולו שחור. אבל אנחנו נעשה הפוך. אנחנו נשתמש בדלת שלו. תרגום אונקלוס. צאצא שלו. ממתיק את הדבר הזה. אנחנו נשתמש לפעמים כדי להסתיר סודות. כדי להגן. זה יהיה הבירור הגדול. וזה עיקר העבודה שלנו. אנחנו רואים היום מחלות שלפעמים נובעות באמת מזה. מחלות שעם ישראל עדיין קצת מחכה את הגלות, במקום להשפיע על הגלות. צורך תרבות של הגלות במקום לייצר תרבות. זה הבירור הגדול. וזה מתחיל מהפרשה שלנו. ולכן זה שורש הגלות, שורש הגאולה. שורש הגלות זה שזה בולע אותך. אז אתה בגלות. אבל איך נגאלים כשאתה חוזר להיות עצמך, לא שינו שמם לשונה ומלבושה. וזה נסיים בדברים של החתם סופר, מקור 12, אולי הבני שכר, נזכיר, הזכרנו את זה בעל פה, כי פסח הוא אותיות פסח, בסדר? וצריך ביור למה במילה פסח חסרה האות A, ונאמר רק בעל פה, כי זה סוד ה-A האחרונה, חוט הפה שצריך לבוא ולדבר, תורה שבעל פה, שהיא מדברת ולא היא נכתבת, זה הדיבור הזה. החתם סופר אומר באמת, ועניין, ויקרא לו גלעד, בעניין כי בפסוק אחד של קריאת שמע, הראשון של קריאת שמע, יש בו ג' למד אותיות. ואם תחשוב בית הוויות, כל אחד לשמונה אותיות ככתיבו ובקריאתו, ויש בו עין גדולה של שמע ודלת גדולה של אחד, אבל לגל עד. תראו מה החתם סופר הלך, מצא לך את המילה גל עד בתוך שמע ישראל, מה הכוונה? מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? מה אתה עושה כשאתה אומר את הפסוק הזה? זה קבלת עול מלכות שמיים. אני מוריד שמיים לארץ. איך אני עושה את זה? בגלעד. אני בונה השפעה על העולם כולו. וזה המפסיק בינינו לסוננו להגן בעדינו. ועשהו יעקב אבינו עליו השלום מחיצה מבדלת בין ארץ ישראל לחוץ לארץ ובינו ללבן. הגלה את זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אל תתבלבל, אל תשכח מה הזהות שלך. זה הפסוק שמופיע על הדלת. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה קבלת מלכות שמיים. זה גלות של יעקב בכניסה לארץ ישראל בינינו לבין הגלות. אבל זה גם המתח בינינו לבין לבן. בלי פתח, עם ישראל יהיה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אבל גם לא ישפיע. אם יהיה רק, ונתברכו בך כל משפחות האדמה, אנחנו עלולים להיבלע, להתבולל, להתייוון. צריך את היסוד הזה. וזו העבודה הגדולה שלנו בדור הזה, וזה הבירור הגדול. האם אתה מופעל או פועל? מושפע או משפיע? מואר או מאיר? זה היסוד הגדול. שנזכה, בעזרת השם. ברוכים תהיו.